רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
תוכנית שעוסקת בקידום שוויון מגדרי. אנחנו נמצאים ברדיו סול. אתם מוזמנים להזין ולצפות בתוכנית שלנו דרך האתר הרשמי www.radiosol.co.il, דרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה של הרדיו שזמינים גם בניידים. אני זמינה עבורכם ועבורכן גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 053-807-1213. אני נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין, מגשרת, יושבת ראש המוסד לגישור של ויצו, ראשון של ויצו, של ויצו. כן, בזמנו אני הייתי יושבת ראש ויצו ראשון לציון, אבל כבר לא. אני מרצה באקדמיה בנושאים של גישור ותקשורת מתקדמת, פעילה חברתית. והתוכנית הזאת שנועדה לקדם את השוויון המגדרי, את השינוי של השפה, אמנם נראה שאנחנו חזרנו קצת אחורה, אני מקווה שזה לא יקרה בפועל. והיום האורחת הנפלאה שלנו, עובדת סוציאלית, דס דגן בלום, מנהלת התוכנית צומחות ביחד של ויצו. שלום דס.
שלום.
מה שלומך?
בוקר טוב, תודה על ההזמנה להיות פה.
הדס, אנחנו, את יודעת, ב-25 לחודש חל יום המאבק באלימות נגד נשים. זה יום שהכריזו עליו ב-1999, פחות או יותר בזמן שאת נכנסת לתחום הזה. ואני זוכרת, ראיתי עכשיו, הייתה תוכנית טלוויזיה בערוץ אחד בשם הנבחרות, ודיברו על חברת כנסת ממרץ מרשה פרידמן, שבאמצע שנות ה-70 דיברה על הקאת נשים, על זנות, על אלימות במשפחה, והוקיעו אותה, הסתכלו עליה כמו אל סערורית, כמו אל הזויה. באותו רגע נגמרה הקריירה הפוליטית שלה, ואני חושבת שהרבה שנים רדפו אותה על הדבר הזה.
אבל היא הייתה...
הראשונה.
היא הייתה גם עם קבוצה פמיניסטיות חיפאיות.
כן.
שבזכותן הוקם בעצם המקלט הראשון לנשים נפגעות אלימות בחיפה.
מתי?
בשנת 77, אם אני לא טועה.
וואי.
אני לא, כמובן, לוקחת את בחורה מירות רזניק, שחגגו לה, אני חושבת, 90, ממש בימים אלה.
מזל טוב.
ושבאותם זמנים, פחות או יותר, הוקמו בעצם המקלטים הראשונים, שנוהלו, תוקצבו והתנהלו עם באמת אותן קבוצת נשים פמיניסטיות, עד הרבה לפני שהמדינה חשבה שיש להתייחס לכך באופן ממסדי.
אז זה מה שקורה בפועל. הרבה פעמים אנשים שמים את הרעיונות, מסתכלים עליהם כאילו הם הזויים, מאיפה הם באו, ותראי, אנחנו היום ב-99, זה 25 שנה אחרי שהיא דיברה על זה פעם ראשונה, 25 שנה אחרי שהקימו את המקלט, ורק אז הוכרז היום הזה. המודעות לקח ל-25 שנים לחלחל ולהגיע למיינסטרים, להכרזה כזאת בינלאומית. ועד היום אנחנו מתעסקים בזה, ואנחנו לא רואים שום שינוי בעצם, או שהשינוי מאוד מאוד קטן.
אני חושבת שאי אפשר להגיד שלא רואים שינוי. אנחנו רואים שינוי בעצם הנושא למודעות לנושא הזה. וכמובן שעוד המון 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 יש מה לעשות וללמוד בתחום ולתקצב וכולי, אבל אני חושבת שהמודעות מאוד עלתה, ולא סתם אנחנו מדברות על זה כאן היום.
וזה מאוד חשוב. זה הדבר. כדי שנוכל לשנות, קודם כל אנחנו חייבות לדעת שיש בעיה. וברגע שאנחנו יודעות שיש בעיה, זה כבר ההתחלה של השינוי. חצי מהעבודה נעשתה. אז זה חשוב מאוד, וכל הכבוד למרשה פרידמן ולאיך, רות רזניק אמרת?
רות רזניק, כן.
לסוללות הדרך.
סוללות הדרך. בארץ, כן.
ממש. אז הדס, גם את פתאום נקלעת לתחום הזה, אז בואי תספרי קצת עלייך, ומה הוביל אותך דווקא לתחום הזה. אחר כך נדבר על התוכנית.
אז אני ככה לקראת גיל 40, הבנתי מה אני רוצה לעשות כשיהיה גדולה, אחרי שכבר היה לי תואר ראשון ושני בגיאוגרפיה, אבל חזרתי לאוניברסיטה ללימודי עבודה סוציאלית, ובאותן שנים באוניברסיטת חיפה נפתחה מגמה בנושא של אלימות במשפחה, ואנחנו מדברים על שנת 98 או 99, ובעצם מאותו רגע נכנסתי לתחום הזה.
יש את המגמה הזאת היום בכל האוניברסיטאות, או שזה היה משהו ייחודי או משהו ייחודי לאוניברסיטת חיפה?
בכל אוניברסיטה ככה יש התמקדויות קצת שונות, אבל הנושא הזה הוא בהחלט נושא שקיים בצורה כזו או אחרת היום בלימודים האקדמיים. ובעצם מאותו שלב אני בתחום האלימות במשפחה, כשהרבה שנים באמת עבדתי במרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה, ששם בעצם נפגשתי בפועל עם האנשים שמבקשים לעשות שינוי וזקוקים לליווי והתמיכה הזו, בעיקר בצורה פרטנית, עדיין לשלב של ההתלבטויות והצורך לאזור כוחות, להבין מה קורה, להתבונן מעט מה הביא אותי עד הלום, מה שנקרא. ולאחר מכן בעצם פניתי לניהול מקלט, וניהלתי מקלט לנשים נפגעות אלימות כ-8 שנים. לאחר מכן עוד הוסטל לנשים שורדות רחוב, אופק נשי בחיפה, שאתה תמיד חושב שראית כבר הכל, אבל לצערי יש עוד קצה ועוד קצה.
אין דבר כזה, אין דבר כזה.
ונשים שמאוד מאוד מאוד זקוקות לסיוע.
גם שעבדת במרכז בעירייה, זה היה בעיקר עם נשים, נכון?
היה בעיקר עם נשים, למרות שקיימים בארץ היום בכל רשות מקומית, כמעט ומרחב, מרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה, וגברים ונשים כאחד יכולים לפנות ולבקש ליווי, תמיכה, טיפול. לצערי הרב, באותם ימים, ואולי אני... המגמות לא השתנו באופן מהותי, נשים הגיעו לטיפול רק תחת צו כבר של בית משפט. לצערי אני אומרת
נשים?
את זה, נשים הגיעו באופן יזום משלהם, עם זה. רצון לשנות ולקבל ליווי ותמיכה, עם הבנה ש...
אז מי הגיע דרך צו בית משפט? גברים?
גברים
בעיקר. אוקיי.
כן. ולמרות שהשירות כמובן פתוח ומזמן כל אדם שירצה בכך, אני קוראת להם, בואו לבקש עזרה, זה מקום של כוח, זה לא מקום של חולשה.
אז מה בעצם, אם כבר אנחנו מדברות על השירות הזה לתושב מרכזי אלימות בערים, מה בעצם המרכז הזה עושה? אני לא חושבת שכולם מכירות ומכירים את השירות הזה שהעיריות נותנות, אז אם את כבר היית שם ומכירה אותו, אז בואי קצת תחשפי אותנו לדבר הזה.
המקום הוא באמת לסייע לאדם, לעשות איזשהו תהליך של התבוננות ולשאול את השאלות, לתת תשובות ולמצוא את הכוחות, לעשות אחרת ממה שהוא עשה עד היום, כי מה שקרה גם אצל נשים וגם אצל גברים בעצם הובילו לאיזושהי סיטואציה משפחתית מאוד קשה ומורכבת, שהמאפיינים שלה הם של אלימות בין זוגית.
אז המרכזים האלה בעצם מאפשרים טיפול, מאפשרים סדנאות, קורסים,
בדיוק,
גם כן. לגברים וגם לנשים,
שדרכם באמת ניתן לעשות איזשהו תהליך של התבוננות וצמיחה ובחירה, בחירה מתוך באמת איזשהו מקום חופשי ולא מתוך, שוב, פסיכולוגיה כרגע מאוד מאוד קטנה ומצומצמת, אבל מתוך פחדים, חרדות, טראומות, סיפור חיים, מודלינג, כל מיני דברים שהובילו למקום הזה שהם הגיעו אליו, מקום רע, מקום קשה, גם לאישה, גם לגבר, בוודאי לילדים שגדלים בבתים כאלה, וצריך באיזשהו מקום, אני אגיד אפילו אומץ, כי כל שינוי כרוך באיזשהו...
כל שינוי דורש אומץ.
נכון, אז לבוא ולהגיד, זה חייב להשתנות לטובת כל אחד מבני המשפחה, בוודאי הילדים. ויש את המרחבים האלה בישראל לטיפול וליווי ועשייה של ללמוד. זה ללמוד שפה חדשה. זה ללמוד דרך אחרת להסתכל על החיים וללמוד שפה חדשה להתבוננות פנימה על העולם הרגשי שלך, מה מניע אותך, איך אתה פועל בעקבות זה, וקשה נורא לעשות את זה לבד.
אז מזה נעבור לתוכנית, תוכנית של ויצו. אז את ניהלת את המקלט 7 שנים?
קרוב לשמונה,
ואחר כך?
באמת עם סיום עבודתי במקלט, ומתוך היכרות מאוד קרובה עם הנושא הזה של יציאה ממקלט, ואולי עם הרקע שממנו אני באה גם ממשפחה מתפקדת, תומכת, בלי עזרה של אמא שלי ושמירה על הילדים וכולי, לא הייתי יכולה לחזור לאוניברסיטה בגיל כזה, וכמובן בן זוגי, חלק בלתי נפרד. להתמודד עם אתגרי החיים לבד, בתחושת בדידות מאוד גדולה, עם ההשלכות של האלימות לאורך שנים על המצב הקיים, היא משימה קשה, קשה, קשה ביותר. והרגשתי שאם ניתן אולי איזושהי תחושה של משפחה מורחבת, של עורף משפחתי, אנשים והילדים האלה יוכלו באמת לאט לאט לבנות את עצמם, זה כמו שאמרתי, זה ללמוד ללך מחדש, ולמצות את הפוטנציאל שקיים בהם, אבל דוקה לאורך שנים ולא ניתן לו דרור, ובעצם כשאתה בתוך איזושהי מעטפת תומכת ולא לבד, הדברים, אני מקווה, עשויים להיות טיפה יותר קלים.
אז לפני שאנחנו נדבר עוד קצת על עוד קצת הרבה, אנחנו נקשיב לשיר של אפרת גוש. יש לה 2 שירים שנשמע היום, שקשורים לאלימות במשפחה, שירים חזקים. קרב אגרוף. אז אפרת גוש.
בחוץ לא ייכנס בה, ידיים שמרי קרוב
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו, הדס דגן בלום. אז בואי תספרי לנו, מאוד על על התוכנית.
אז ככה, כמו שככה אמרתי, אחרי אני הבנתי, חשתי, אני חושבת כולם חשו שנורא קשה לעשות את הדברים לבד. תחושת הבדידות, בכלל אנחנו יודעים שבדידות היא...
לא רק אצל נשים מוכרח, בדידות
נכון,
זה
נכון.
מגפה קשה.
נכון, ובמיוחד שאנחנו מדברים על נשים נפגעות אלימות, בדידות היא גם גורם סיכון, לא בטוחה שרק אצלם, אבל... גורם סיכון ליצירת קשרים לא מטיבים, כי באמת תחושת בדידות עמוקה היא חוויה כנראה בלתי נסבלת. והרבה פעמים אנחנו, אנשים מעדיפים לעשות כל מיני דברים, רק לא להישאר עם אותה חוויה של בדידות. חוץ מזה שאנחנו יודעים שאלימות מייצרת בדידות. חלק מהתופעה, חלק מהתופעה של אלימות כלפי נשים זה לאט לאט לבודד אותן מחברים, ממשפחה, מהסביבה המוכרת
להחליש אותם.
וזה תהליך שהוא זולג, הוא נורא קשה להבין אותו בהתחלה, אבל אתה פתאום מוצאת את עצמך בלי קשרים חברתיים, בלי משפחה. כמו שאמרת, בושה ואשמה זה חלק מהחוויות המאוד מאוד דומיננטיות בחוויה של נשים שנפגעות אלימות. אז קיימת הבדידות שנוצרה, וקיימת בדידות, אם אנחנו מדברים על נשים שהיו במקלט, שהן בדרך כלל כדי להגן עליהן עד כמה שאפשר, מורחקות ממקום מגורן הטבעי.
שזה ביזיון, במקום להרחיק את הגבר הפוגע, מרחיקים את האישה.
זה נכון, אבל הסיפור הוא מורכב, הוא הרבה יותר מורכב. כן,
למה? את אומרת שאי אפשר היה להרחיק את הגבר הפוגע?
שוב, יש בזה הרבה מאוד היבטים. זה גם הפתרון המהיר אולי. יש לזה היבטים משפטיים וחוקתיים, וגם לאישה שעושה צעד כזה של החלטה לצאת ממערכת זוגית אלימה, לא תמיד יכולה להישאר בסביבת מגוריה הטבעיים, כי יש הרבה מאוד גם חברות וגם... משפחות שלא תומכות בהכרח במהלך הזה, שהוא אחד החסמים לצאת מזוגיות כזו. אבל בכל מקרה...
למה?
מכל מיני שתי סיבות.
גם היבטים תרבותיים. למה המשפחה לא תומכת בבת שלה, שחוטפת פקות מבעלה?
קודם כל, הרבה מאוד נשים מסתירות. בגלל
לא
בושה,
מספרות.
בגלל בושה ואשמה, ואז מה פתאום את קמה יום אחד ועושה משהו. דבר שני, שגם נשים מגיעות לצערי הרבה פעמים עם העמדה הזו, שהחזיקו בה לאור שנים, מה שנקרא שלא מפרקים משפחה. לא מפרקים משפחה כביכול נחשב לבושה, או למהלך לא אחראי, כי יוצאים מנקודת הנחה גם, וגם האישה שעדיין מאוד לא מאמינה בכוחותיה, או הייתה... תלויה בהכנסות של בן הזוג, או תלויה במגורים, או וכמובן אלימות שגרמה לדימוי עצמי נמוך ולערך עצמי נמוך. איך אני אוכל לפרנס ולקחת אחריות על חייל ועל חיי הילדים, שזה דברים מאוד מאוד מפחידים. אז זה ככה
שזה בעצם שנים של החלשה, זה מה שאת אומרת.
נכון.
שנים של... גזלייטינג, נכון. כאילו את לא מספיק, נכון. את לא ראויה, את הכל בגללך, את אשמה, שבסוף האישה מתחילה להאמין לזה, כמו תסמונת פרנק, לא זוכרת איך קוראים לה, סטוקהולם, כן, שאתה מתחיל להאמין לחוטף ולאהוב את החוטף
נכון,
שלך.
נכון, ולהאמין באידיאולוגיה ובמה שנאמר שזה נכון. זה דרך אגב, אם אנחנו מדברים על סוגי אלימות שונים, זה האלימות הנפשית. האלימות הנפשית שגורמת בעצם לעיוות מחשבתי. שאתה כבר בעצם חושב ומאמץ אידיאולוגיות ודעות ומחשבות שהן לא שלך. אז המקום הזה,
כן, הם שלך, כי אימצת אותם, אבל הם לא המחשבה בהירה שלך, זה מחשבות כאילו רגשיות שנוצרו עם השנים כתוצאה מחשיפה לסביבה מסוימת.
נכון, ובאמת ההחלטה לקום ולעשות מעשה, או להבין שבעצם מה שקורה פה, א', מסוכן, לצערי פגשתי הרבה אנשים שהגיעו גם לטיפול או למקלט כשהאלימות כביכול בעיניים שלהם הגיעה לילדים. זאת אומרת שהיה שם משהו שזה היה הקו האדום. איפשהו גם נשים וגם גברים חושבים שכביכול הילדים בחוץ כשמתקיימת מערכת יחסים אלימה בבית. הם לא שמעו, הם לא ראו, הם היו בבית ספר, זה היה בלילה, אבל
שכנוע עצמי.
שכנוע עצמי, אנחנו יודעים ש
ילדים הם רדארים, הם קולטים הכל.
בתקופת ההיריון עוד יש כבר היום מחקרים שמדברים על רגישות לרעשים ולמתחים ולסיטואציות, תנודות חדות וכל מיני דברים מהסוג הזה. ובוודאי ילדים שגדלים מיום אפס בבית, שיש בו איזשהו סוג תקשורת, ויש בו קולות, ויש בו התרחשויות, ויש מבטי עיניים ותנועות
פחד.
גוף. גדלים למציאות שההורים איפשהו מספרים לעצמם קצת סיפור, שהילדים הם לא חלק מזה.
זה חוסר הבנה, חוסר ידיעה.
חוסר הבנה, וגם באיזשהו מקום, איזושהי מגננה, כי להבין שאתה גם פוגע בילדים, צריך לעשות מעשה. אבל בעצם יש שם איזשהו
הכחשה
ושיתוק, וצריך אומץ, וצריך רגע, ובאמת, אני חושבת שהרבה מהאנשים שפגשתי דווקא במקלט, הגיעו למקלט לא בהכרח אחרי הסיטואציה הכי, בואו נאמר, החמורה שהתרחשה. אבל באמת התבשל כבר איזשהו תהליך שההזדמנות הזו, כן, שקרתה, אפשרה כבר, היו בה את הכוחות או את ההחלטה שהיא תעשה את הצעד. כך שבאמת הסיפור הוא מורכב. הסיפור הוא מורכב.
כמה ממה שידוע, מהמחקרים, כמה משפחות סובלות מאלימות במשפחה, כמה נשים מגיעות לטיפול באחוזים, אם את יודעת, וכמה בעצם נשים מגיעות למקלט בכלל, כי אין הרבה מקלטים.
נדמה לי שהמספרים מדברים על מעל 20 אלף תלונות שמוגשות מדי שנה במשטרה בנושא של אלימות במשפחה. אז רק חלק קמצוץ מזה מגיע למקלטים. לא בהכרח דווקא עקב תלונה, לא חייב להיות שאישה הגישה תלונה במשטרה, אלא שבאמת פנתה לשירותי הרווחה ונעשתה הערכת סיכון, שהאישה נמצאת בסיכון גבוה. אז רק מהחשבון הזה לחשוב כמה נשים חיות בקרבנו, בקהילה שחוו אלימות, נתוני האום מדברים על נתונים כלל עולמיים של אחת מתוך שלוש, שאישה תחווה איזשהו סוג של אלימות במהלך חייה.
ואנחנו מדברות על כל מיני סוגים של אלימות, על אלימות כלכלית, על אלימות רגשית, על אלימות פיזית, על
אז אנחנו באמת מדברים על סוגים שונים של אלימות, מדברים על אלימות פיזית.
דיגיטלית.
מדברים על אלימות פיזית הרבה, כביכול, כי היא באמת מסוכנת, כי ברגע שבן אדם לא שולט במעשיו, אנחנו לצערי הרב רואות את הקצה של ממוצע, כן, נורא לדבר על ממוצעים, אבל של כ-20 נשים שנרצחות בשנה. אבל אז האלימות הפיזית היא מאוד מסוכנת, חיים ומוות, אבל אתה שומע אנשים שמדברות על אלימות נפשית, שהאלימות הנפשית, האלימות המילולית כביכול, שהיא יותר מזלזלת, מצמצמת.
אני רוצה להגיד לך שזה גם עניין של חיים ומוות. לא בקטע של הגבר רוצח את האישה, אלא בקטע
רוצח את נשמתה.
ובסוף היא חוטפת שבץ ומתה, אז, או התקף לב ומתה. וזה גם סוג של קיצור חיים.
נכון, נשים מתבטאות בכך שכן חבורה או סימן כחול עובר, אבל מה שמצטבר פה בתוך הלב לא עובר אף פעם. ובעצם הנושא של טיפול ושיקום הוא טיפול מאותן טראומות וחוויות רגשיות שבעצם אישה חוותה. וכנה לגבי הילדים, אנחנו, זה חלק בלתי נפרד, אני חושבת שאנחנו חייבים לתת לו את המקום. אנחנו מדברים, כן, היום הזמנים השתנו, ופתאום אנחנו מדברים על אלימות דיגיטלית, שהיא אולי, אני לא יודעת, הבית כלא המודרני, שאתה האח הגדול, שצופה וקיים בכל וריאציה.
אין עצמאות.
בכל וריאציה שאת רק יכולה לעלות על הדעת. מדברים, אנחנו, כמובן, האלימות המינית, שלא ניכנס לזה פה, אבל האלימות המינית היא הקשה ביותר המופגנת כלפי אישה, מרסקת כל לא חלקה טובה, כל נים טוב בגוף ובנפש של אישה ושל גבר. באותה מידה, האלימות המינית היא הרסנית והכי קשה לשיקום. והיום מדברים על אלימות רוחנית של מניעת תקסים או נוהגים או מסורות שאישה או גבר רוצים לדבוק בהם.
כמו ברית מילה לאישה.
בחיי היום-יום, אנשים ששמעתי שמספרות שחיבו להם את נרות השבת רגע לפני כניסת שבת, כאילו, כל מיני דברים שאתה באמת לא לפעמים... באמת, המציאות עולה על כל דמיון, אבל הם פגיעה מאוד בנפשה של האישה.
ולמקלט מגיעות נשים גם שסבלות מאלימות מינית וגם מאלימות פיזית?
אלימות מינית לצערי קיימת גם אם היא לא בקטגוריה של ההתעללות, אבל בוודאי... כשאישה לא יכולה לבחור, או אין בה את האומץ, או את הכוח להגיד לא, או יש איזשהו דיבור,
וזה לא רלוונטי.
או שיש דיבור והסכמות, והרבה פעמים עם תפיסה שגם אם בני זוג היו נשואים, אז כביכול אשתו ומותר הכל. זו תפיסה שנשים גם מגיעות איתה, ובתוך הסיטואציות האלה, האלימות המינית היא מאוד פוגנית.
אז אבל לא מגיעות למקלט נשים כאלה, הם לא מגיעות למרכז לאלימות במשפחה?
לא, בנושא של פגיעות מיניות, שזה המהות ולטיפול, יש מרכזי, יש היום גם מרכזים לטיפול בנפגעות תקיפה מינית, כמובן, שזה נושא מאוד מאוד חשוב ומורכב לטיפול וקיים, בוודאי, קיימים מרכזים לטיפול בנפגעות תקיפה מינית.
אוקיי, אז הקמתם את התוכנית הזאת בויצו, בראש מורם.
צומחות יחד בראש מורם. באמת, כשהרעיון הוא להיות המשפחה המורחבת, או האופי המשפחתי לנשים והילדים שאין להם את זה, ומתוך הבנה שמרחב של מרחב... שנותן תחושת שייכות וביטחון, מאפשר לנשים והילדים למצות הפוטנציאל שקיים בהם. ובנינו בעצם, כדי שתיווצר קהילה או ייווצר קשר, אז צריך להיפגש, מה שנראה במחוזותינו בשנים האחרונות כפריבילגיה.
בזום, נפגשים בזום.
כן, כפריבילגיה. נפלנו לתקופת קורונה, אבל התחלנו עוד לפני הקורונה. ובאמת פעם בשבוע נפגשות אמהות עם הילדים, כי... אני חושבת שזו התוכנית הייחוד שלה, זה אימהות עם הילדים, כיוון שאין משפחה, אחיות, חברות, להשאיר ילד, וגם הילדים זקוקים למשפחה בדיוק כמו האימהות. נפגשים פעם בשבוע באחד מסניפי ויצו שבהם, בעיר שבה פועלת התוכנית, למפגש השערתי שמאפשר בעזרת מתנדבות מסורות ומחויבות, מפגש לאימהות לאיזה שעה וחצי, ככה קבוצה, יכולות רגע לנשום, לדבר, ללמוד, לשאול, לפגוש, לפרוק. והילדים באיזשהו מפגש חווייתי במקביל.
עם המתנדבות?
עם המתנדבות, שמאפשר להם בעצם מרחב, להיות במרחב בטוח, ולהתפנות טיפה להיותם ילדים. ליצור, עם הילדים הטיפה יותר גדולים, זה לאט לאט מבינים שהם... אחים, אחיות לצרה, אם נקרא לזה כך, עם אותם חוויות, אבל גם ליצור קשרים עם המתנדבות, גם בינם לבין עצמם, הם חוזרים כל שבוע, פוגשים את אותם דמויות, ורק סיפרה לי בדיוק מתנדבת לפני שבועיים או שלושה, באחת הערים שלנו שיצאה לצעוד, ואחת הילדות עברה ליד גן ילדים, ואחת הילדות בתוכנית ראתה אותה, רצה אליה לחיבוק גדול, וכל הילדי הגן אחריה, וזו סבתא שלך, זו סבתא שלך, זאת אומרת, זאת החוויה שככה גם ילדים מקבלים במעטפת שלנו.
כן, אומרים שהדבר הכי טוב דווקא בקורונה, ובכלל לחבר גני ילדים עם בתי אבות לפעילות משותפת שמשמחת ועושה טוב לכל הכיוונים.
המתנדבות שלנו לא בהכרח, להפך, זה נשים עדיין לא בגיל בתי אבות.
לא דיברתי על המתנדבות, דיברתי באופן כללי על חיבור. המתנדבות אני יודעת בכל הגילאים, כמי שניהלה את ויצור ראשון לציון, אז אני מכירה את כל המתנדבות בראשון לציון שהן מהממות. ובהחלט מי ש... זוכה לתהליך כזה, הוא באמת זוכה.
נכון. אז אנחנו בעצם, אנחנו רואים גם את ההתפתחות של הילדים בתוך המעטפת הזו. באמת, מילדים וזה קורה כל כך מהר, אתה לא מאמין כמה מהר זה קורה, שהם מבינים את הסטין של המפגש, זאת אומרת שהם רוכשים המקום בטוח עבורם, ואז הם יכולים להתפנות לפעילות כזו או אחרת. יוצרים קשרים, הם מחכים למפגש הבא, ואנחנו מוצאים הרבה מקומות שהם דוחפים את האמהות להגיע כל שבוע, זה לא פשוט.
זה חשוב, כי הילדים הם אחרים. הם כבר דור חדש. אני לא יודעת איך קוראים להם ילדי היזי, ילדי הזה, אבל הם מסתכלים על המציאות אחרת, למרות שהם חוו את המציאות הזאת מהרגע שהם נולדו, והיא די תבועה להם כבר בנתיבים העצביים האוטומטיים במוח, אבל יש להם את האפשרות לצאת מזה, בגלל איזשהו חוסן פנימי שלהם כילדים.
אני ככה, אולי הייתי אומרת את זה אחרת.
אז תגידי.
אוקיי. כי אנחנו מתייחסים לזה, וגם היום... היום שוויצו מציינת לכבוד חודש הבינלאומי למניעת אלימות במשפחה, מציינים את זה ב-23 בנובמבר.
לא ב-25?
לא, היום הוא 25, אבל אירועים הרבים ונפרסים על פני החודש כולו.
כן, האירוע של ויצו ב-23.
בדיוק, האירוע של ויצו, שאנחנו מתייחסים היום לנושא של הילדים השקופים. הילדים השקופים... יותר מבחינה רגשית. כולנו מבינים שבאמת הזמנים השתנו וכל הנושא של תודעה וחשיפת הילדים למה שהעולם הזה כביכול קידם אותנו, לא זה שאלה, אבל אנחנו מתייחסים לעולם הרגשי של ילדים נפגעי אלימות. והילדים משלמים מחירים מאוד מאוד גבוהים. אני יכולה לומר שאלימות במשפחה היא באיזשהו מקום, אם אנחנו מדברים גברים מול נשים באמת בצורה מאוד מאוד מכלילה, אבל זה, אלימות במשפחה הוא איזשהו מקום של התנהגות של מה שאנחנו מרגישים, אלימות מלשום אלם, א' למד מם, זאת אומרת יש איזשהו אילמות רגשית, מרחב רגשי מאוד מאוד סגור ומצומצם, שאין בו את הטיבור הפנימי להבין ולתווך החוצה את העולם הרגשי שאתה חש. אצל ילדים זה מאוד ברור שילד מתנהג את מה שהוא מרגיש, ולצערי הרב המאפיינים של אלימות במשפחה הם להתנהג את מה שאתה מרגיש. כשזה אנשים בוגרים עושים את זה, צריך לטפל בזה. והמקום הזה של הילדים שבעצם מתנהגים את מה שהם מרגישים, השאלה מי רואה את זה? השאלה מי בעצם באמת רואה, והמענים, איזה מענים יש לנו היום בקהילה לטפל במאות אלפי ילדים, אנחנו קוראים להם הילדים השקופים שחיים בקרבנו, היו חשופים, עדים חשופים לאלימות, וגדלים להיות אנשים מבוגרים שלא בהכרח קיבלו את הטיפול והליווי שהם לצערי הרב זקוקים לו.
אז אנחנו נמשיך לדבר על זה אחרי השיר ששר יורם גאון ניגון עתיק. אני רוצה להקריא את המילים של השיר, כי המילים של השיר, אנחנו כולנו מנגנים ורוקדים אותו בריקודי עם, אבל אנחנו לא קולטים מה בעצם השיר הזה אומר. השיר הזה אומר בעצם, אני אעשה בשבילך הכל, איך אומרים, אם תרדנה בליל דמותייך, שמחתי לחבעיר כצרור תבן. אם תרחפנה מקור עצמותייך, אחסך ואשכב על אבן. אם תאמרי אל מחול לרדת, על אחרון מיתרי אנגן לך. אם תחסר לך מתנת יום הולדת, את חיי ומותי אתן לך. אתן לך הכל. אבל, אך אם פעם תהי צוחקת בלעדיי במסיבת מראייך, תעבור קנאתי שותקת ותשרוף את ביתך עלייך. וזה שיר שאנחנו לא מודעים למילים שלו, והוא פשוט...
הוא מתאר את חוויית הגבר האלים.
ממש, מתאר את חוויית הגבר האלים, ואת את הכלא שהאישה מרגישה בתוך המערכת הזאת, שהיא מוגנת ועוטפת ועטופה, ואסור לה לעשות שום דבר שהיא לא קיבלה אישור בכתב על כך, ואם היא תעשה, זה הסוף שלה. אז בוא נשמע, בסדר? את רוצה להגיד משהו?
לא, שוב, מבחינת באמת, נדבר על זה אולי אחר כך, התלות והחוויה הבינזוגית המאוד מאוד מורכבת, שמייצרת את כל הסימפטומים שאחר כך אנחנו רואים, את הבדידות ואת ה... ואת הבידוד ותחושת הפחד וכולי.
ניגון עתיק.
אם תרדנה בליל דמעותיי, שמחתי לך אבעיר כצרור תבן. אם תרחפנה מקור עצמותייך, אחסך ואשקע בלבן. אם תרחפנה מקור עצמותייך, אחסך ואשקע בלבן. לא 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 לא. אחסך ואשקע בלבן. אם תאמרי אל מחול לרדת, על אחרון מיתרי אנגן לך. אם תחסר לך מתנת הולדת, את חיי ומותי אתן לך. אם תחסר לך מתנת הולדת, את חיי ומותי אתן לך. לא 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 לא. את חיי ומותי אתן לך. ואם לחם טובי או יין, מן הבית אצא כחופשכם. ואם קורת עיניי השתיים, ואביא לך גם יין גם לחם. ואם קורת עיניי השתיים, ואביא לך גם יין גם לחם. לא 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 לא. ואביא לך גם יין גם לחם. אך אם פעם תהי צוחקת בלעדיי במסיבת מרעייך, תעבור קנאתי שותקת ותשרוף את ביתך עלייך. תעבור קנאתי שותקת ותשרוף את ביתך עלייך. לא 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 la 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 la.
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו, הדס. נניח שאני חיה בבית אלים. מה אני צריכה לעשות? איך אני מזהה שזה המצב? איך אני מזהה שאני צריכה טיפול? כי אני מרגישה שבעצם זה כמו, כמו צפרדע שמחממים את המים, והיא לא קולטת שהיא מתבשלת עד שהמצב נהיה קשה. אבל אני רוצה שנשים יזהו שהן נמצאות במקום לא טוב בזמן, ויטפלו בזה לפני שהמצב נהיה חמור. איך הן עושות את זה?
אני חושבת, אכן, מה שאת אומרת, יש משהו בנושא הזה של אלימות במשפחה שהוא מאוד מתעתע ומאוד מבלבל. ואני מאוד יכולה להבין נשים שמה שנקרא, איך לא הציבור, איך לא קמת והלכת במכה הראשונה, או איך יכולת לקבל את זה. יש משהו שבשלבים הראשונים של זוגיות נתפס כאהבה מאוד גדולה. באמת רצון רק לבלות ביחד, ורק מה שנקרא, את השמיים הוא יוריד עבורי, וזה איזה שהם חוויות של זוגיות מאוד לוהטת.
זה הזוגיות שאנחנו קוראים עליה בספרים.
נכון, לאט לאט יכול להיות שאת פחות שמה לב, או כיוון שיש פיצוי כל כך על כל מיני דברים קטנים שהתרחשו, קונפליקטים שהתעוררו, ודברים שאולי רצית, אבל בסופו של דבר לא ביצעת, יש על זה איזשהו פיצוי. והפיצוי הזה, מה שאנחנו קוראים אחר כך, כשמערכות היחסים ממשיכות להתגלגל, איזשהו ירח דבש מדומה כזה. שאוקיי, היה אירוע וכל זוג עם הרמת אלימות שאצלו בבית, אבל אחרי זה תמיד יש איזושהי חרטה ויש איזשהו השלמה. פיצוי והשלמה. ואני חושבת שרוב האנשים שאני פגשתי באמת אהבו, התחתנו מתוך אהבה, ואף אחד לא התחתנה עם רצון לפרק את מערכת היחסים. אז יש נורא, יש המון תקווה שזה רק פעם אחת וזה רק מידע, והוא הבטיח והוא אמר, ויש נורא רצון, שוב, לא לפרק משפחה, כי בשביל הילדים, כי בשביל עצמי, וככל שהזמן עובר ויש ילדים, והזמן ככה, הדברים נעשים יותר מורכבים, כי להבין את המשמעויות של אחריות כלכלית, ואיך אני אתפרנס, וכשבדרך היו הרבה חסמים שלא אפשרו לי אולי לפתח קריירה, או עצמאות כלכלית, הדברים הם מורכבים, ולכן אני חושבת שאתה מגיעה למקום כשאת מרגישה בבטן, שאת פוחדת, שאת יודעת שאת לא יכולה להגיד כל מילה, כי את תבוא איזושהי תגובה שהיא מפחידה או מסוכנת. זה המקום להתעורר ולהגיד, רגע, זה לא מה שבא היא צריך לתת, שאנחנו שמים את האלימות ומשפחה, זה שני דברים עם פרדוקסליים, זה לא יכול להתקיים באותו בית. כל מה שקורה הוא מנוגד למה שהיינו רוצים שמשפחה תהיה. תחושת ביטחון והכלה ואהבה וחברות והבנה וקבלה וכל מה שהיינו רוצים. אלימות מייצרת את ההפך מזה. ולכן אני חושבת שגורמי המקצוע בקהילה הם באמת בתוך שירותי הרווחה, המחלקות לטיפול ומניעת אלימות במשפחה. יש איזושהי סטיגמה כביכול, ואני יודעת שלפעמים נשים פוחדות או נמנעות מלגשת לשירותי הרווחה. אחד הדברים האיומים הכי קשים על אישה,
שיקחו לה את הילדים.
שיקחו לה את הילדים, ונשים נשוות בזה כביכול. אז באמת זה אמירות בוודאי לא מבוססות ולא נכונות, כך ששירותי הרווחה הם השירותים.
אז שירותי הרווחה לא ייקחו ילדים לאישה מוכה. זה מה שאת אומרת?
אני אומרת ששירותי הרווחה לא לוקחים ילדים ללא סיבה.
ללא סיבה.
ללא סיבה. ואימא שפועלת על מנת להפסיק את האלימות בבית, היא פועלת לטובת ילדיה. שוב, זה מורכב, ואני לא יוצאת פה נגד...
אז את אומרת שכשאישה מרגישה באינטואיציה שהמצב הוא מסוכן, היא צריכה לפנות למחלקת שירותי הרווחה, לאלימות במשפחה?
כמובן שבמקרי קיצון, במקרים של אירועים אלימים, יש משטרה שבדרך כלל עובדים בשיתוף פעולה עם רווחה, אבל כן, אלה גורמי המקצוע להערכות סיכון ולליווי ותמיכה במידה ואישה בוחרת.
ויש גם קווי סיוע, אני יודעת, של ויצו?
כן. אז קודם כל,
שאם את לא יודעת או רוצה עכשיו לדבר עם מישהו, מישהי?
קו הייעוץ של ויצו הוא כוכבית 3980, ושוב, אני, ויצו אישו, גוף נשים, אבל ויצו אני חושבת היחידה שמפעילה קו ייעוץ לגברים, גבר שמרגיש שהוא במצוקה, שמציאות חייו מובילה למקומות שהוא לא היה רוצה, ולא אותם הוא שיער כשהוא ייכנס למערכת זוגית, מוזמן לפנות לקו הייעוץ לגברים, 1-800-393-904, זה קו הייעוץ לגברים של, של ויצו, עם גורמי מקצוע ש, שמעבר השני של הקו.
ואני יכולה גם להגיד לגברים, בסוף, כמו שאת אמרת, החוסר יכולת לבטא רגשות. זה חלק מהמסרים שמעבירים לילדים מהרגע שהם נולדים, אל תבכה כמו בת, מה אתה בוכה כמו נקבה, צריך ללמד ילדים בבסיס, ברמת החינוך, לבטא רגשות ולדעת לדבר, להגיד מה אתה מרגיש ומה אתה רוצה, ושזה לא יגיע אחר כך בצורה של התפרצות, בצורה של מכה.
כדי שילדים יתנהגו באופן טבעי ויוכלו לבטא את עצמם, הם צריכים מרחב בטוח. ולכן כשאנחנו מדברים היום על בתים שיש בהם אלימות, המרחב הוא לא בטוח. ילדים בסנסורים שלהם, יודעים מתי יכולים לבכות ומתי לא, כי אם יש שם מישהו שישמע אותם, לצערי הרב. ובדרך כלל כשההורים נמצאים בקונפליקט כל כך גבוה ומסוכן, הם לא פנויים לגמרי לצורכי הילדים. הנושא הזה של הילדים הוא קריטי. אני חושבת
שבאמת הוא קריטי, כי זה מה שמייצר בסוף את הדור הבא של גברים מכים וחברה אלימה, נכון?
של אנשים, גם נשים וגם גברים נפגעי אלימות במשפחה, שסוחבים איתם טראומות, סוחבים איתם חוויות, סוחבים איתם מודלינג הורי שלא בכלל בהכרח היה מיטיב, סוחבים איתם דפוסי תקשורת, דרך להבעת רגשות. אני חושבת שכחברה אנחנו לא מספיק נותנים מענים לילדים מבחינת מקום לעולמם הרגשי. שוב, אני חס בשלום שלא, אני יודעת עם איזה אתגרים מתמודדת מערכת החינוך, אבל זה חייב להיות חלק מלראות ולזהות ולסייע לילדים להיות במקומות בטוחים, במקומות שהם ידעו שיש מישהו שרואה אותם.
זה לא רק ילדים שהם באים מרקע של אלימות, זה כל הילדים.
בוודאי אנחנו, אבל אם אנחנו אומרים, אנחנו נחשפים להרבה מאוד ילדים עם התנהגויות, הם מתנהגים את מה שהם
רואים בבית,
את מה שהם מרגישים. אני חושבת שצריך להתייחס לזה בכלים המתאימים, ולא להעלים עין. זה לא עובר לבד.
זה כמו שכל בן אדם שנמצא במצב הישרדותי, אז הוא לא מסוגל להתחבר לעצמו פנימה, הוא במצב של תגובה, של לברוח, של להקות, של לצעוק, וזה בטח לא מאפשר לילד להתחבר לעצמו להיות מישהו, ואם לפחות במערכות החינוך ייתנו להם את המקום הבטוח הזה להביע את הרגשות ולהתחבר לעצמם, וזה לא חייב להיות שהם באו מבית מכה, זה יכול להיות שבית שאין שם ביטוי רגשי, יש הרבה בתים כאלה שרגשות נתפסות כמשהו חלש ומשהו לא מתאים, שמקדשים את השכל. אני הרבה שנים קידשתי את השכל ולא קידשתי את הרגש, כאילו לא נתתי לו מקום, וזה משהו ש...
זה נכון, השאלה אם, שוב, החיים בתחושה של פחד, ושל משהו שיש פה, התהפכו סדרי עולם, ברמה כזו שמשפיע על בניית אמון בעולם, אמון באנשים, שזה מוביל אותנו כל החיים אחר כך לבחירות שאנחנו עושים, ואיך אנחנו מתמודדים במצבי קונפליקט או בסיטואציות מורכבות. זה מכה את הסנסורים הרגשיים שלנו.
כן.
ואנחנו...
מקשה עלינו מאוד להתנהל בעולם כאנשים בוגרים.
בדיוק. כילדים עוד העולם אמור היה להיות הרבה יותר פשוט. ככל שאנחנו בוגרים, נדרשות מאיתנו מיומנויות חברתיות ורגשיות הרבה יותר מורכבות.
ואם לא צברנו אותם במהלך החיים, אז אנחנו עומדות בפני שוקת שבורה.
נכון. בהחלט.
אוקיי. אז אני רוצה לחזור על המספרים למי ש קו ייעוץ לנשים מוכות של ויצו כוכבית 3980 וקו הייעוץ לגברים 1-800-393-904. שאלה לסיום. עוד משהו שאת רוצה לומר, לתת טיפ קטן לנשים שאנחנו יכולות לעזור להם, באיזשהו אופן.
כן, אני יודעת שהרבה פעמים, וכמחזיקת תקופה מסוימת קו הייעוץ, קיבלתי הרבה שיחות טלפון, לא מנשים עצמן דרך, במיוחד, אלא יותר מחברות, אמא של, אחות, שעומדות מהצד, רואות, חשות, שמשהו לא טוב קורה עם מישהי מהיקירות שלהם, ועומדים ולא, ובאמת לא יודעים מה לעשות. כך שאני חושבת אבל העמידה, ההתמדה ולהיות שם, היא צריכה לדעת שנמצאים שם בשבילה. לצערי הרב אי אפשר לעשות את העבודה במקומה, אבל אם היא תדע שיש שם מישהו שאם היא תחליט לעשות צעד, היא לא תהיה לבד. זה לפעמים מייאש, לפעמים תחושה של חוסר אונים משתלטת, אבל להיות שם בשבילן, זה הדבר שאני חושבת נדרש מאיתנו.
וגם נושא מאוד חשוב שלדעת איך להיפרד או איך לעזוב כדי לא להיקלע למקרה של מיכל סלע, של להיות עם הבעל לבד בבית ולהגיד לו שאת רוצה להתגרש.
הנושא של לא נכנסנו לעומק לדינמיקה המאוד מורכבת של אלימות בן זוגית,
כן.
אבל לכן נושא הפרידה הוא נקודת זמן מאוד מאוד קריטית ביחסים האלה, ואכן כמו שאמרתי חשוב להתייעץ ולא להיות שם לבד. שוב, הכתובות מרכזים לטיפול ומניעת אלימות במשפחה, ולהבין שזה באמת איזושהי נקודת שבר בחוויה הזוגית, והיא נקודת סיכון.
וגם אם את חברה או אימא לילדה כזאת, ואת רוצה לעזור לה, אז באמת ללמוד את הדברים ולהיות שם ולדעת לאן להפנות אותה כשצריך, זה הדבר הכי חשוב שאת יכולה לעשות בשבילה.
כן. הקושי הגדול הוא באמת שאת יכולה לדעת את כל זה, לפרוס בפניה, בסופו של דבר הייתי צריך לעשות את הצעד, אבל אנחנו כחברה צריכים להיות שם כדי לתמוך. אנחנו שולחים הרבה מאוד נשים לעשות, בכלל, נשים וגברים לעשות את הצעדים המתבקשים, אבל פחות מדי מענים יש על מנת להחזיק את זה, לטפל ולהוביל הלאה באמת.
שזה חוזר. חוזר לרעיון שעשיתי, קיימתי עם מרב מיכאלי, שאמרה שכל עוד אין נשים בעמדות כוח בשלטון, אין מי שבאמת רוצה להקצות תקציבים כדי לטפל בדברים האלה, לתת להם מענים. אז
זה נכון, בוודאי. תפקידנו כמובן לדחוף קדימה כל הזמן. אני מאמינה שגם גברים רוצים לחיות בשלום עם בנות זוגם ולגדם את ילדיהם בשקט.
וגם גברים
וזה אינטרס זכאים שלנו לטיפול. כחברה.
נכון.
זה וגם... אינטרס שלנו כחברה.
יס, אז תודה רבה. תודה רבה שהיית איתנו. אדס דגן בלום, עובדת סוציאלית, אישה מדהימה. תודה על שחלקת איתנו את האינפורמציה הכל כך חשובה הזאת. תודה לך שוקי, תודה לכם שהייתם איתנו, ונסיים בשיר נוסף של אפרת גוש, תמיד כשאתה בא. להתראות בשבוע הבא.
תמיד כשאתה בא אני טיפה יותר יודעת שאסור, אבל זה לא עוזר לי, לא עוזר. כשאתה בא אני שומרת, מחזיקה עד שהכל עובר. אני יודעת למה באת ומה אסור שיאמר. תמיד כשאתה בא אני טיפה פחות מרוקנת מעצמי, אבל שומרת אבל כבר לא אכפת לי, לא אכפת כשאתה בא, אני כאילו